אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חבר כנסת שלום דנינו, ליכוד. שלום.
שלום אדוני.
מה שלומך?
אני בסדר בימים אלו.
טוב. אנחנו מקליטים את התוכנית ביום חמישי. יום רביעי היו שעות דרמטיות, עדיין. אני שומע את בן גביר, את השר בן גביר שמאיים בפירוק הממשלה אם יצביעו על שחרור החטופים בתמורה לשחרור מחבלים, למעלה מ-1,200 מחבלים ארורים שחלקם יש להם דם על הידיים וחלק גדול מהם נידונו למאסרי עולם. אני בהחלט יכול להבין את המשפחות. אני בהחלט יכול להבין את אלה שאומרים לא מעניין אותנו עכשיו, תשחררו את יקירנו. אבל אני גם יכול להבין את הדאגה. ואתה רואה כמוני שגם ברשתות החברתיות, גם של הליכוד, חלק מהאנשים מביעים אי סביעות רצון מהשחרור של כמה וכמה מהמנובלים האלה. מה דעתך?
השאלה שלך מתייחסת בעצם לשני היבטים של העסקה שמתגבשת. האחת היא באמת פוליטית עם ההצהרה של בן גביר. היא מאוד מאוד בעיניי שלילית. אני גם לא חושב שבכוח שלו להפיל את הממשלה.
יש לו גם רשת ביטחון, אתה צודק.
כן, לא, אני לא בונה רשת הביטחון של החברה האלה, כי היא זמנית, אטום העסקה, ואז כמובן נגיע לתקציב עד 31 למרץ, ולא יהיה לנו את הרשת ביטחון. אז היא רשת מחוררת, לא רלוונטית, ברמה הפוליטית לליכוד. אני חושב שבן גביר היה צריך לעשות את כל הטענות שלו והשיח שלו באמת בתוך הממשלה, מול ראש הממשלה. אני חושב שזה לא דרך אחראית, היא לא דרך נכונה לנהל את העניינים באיומים. כבר הרבה זמן בן גביר מתנהל בסגנון הבריוני הזה, ילדותי. אני חושב שבן גביר עדיין לא בגיר, ואני חושש להגיד שהקואליציה תהיה יותר חזקה בלעדיו, היא תהיה מלוכדת בלעדיו, ואני לא חושש מהמצב הזה. הליכוד כבר היה ב-61, 62 מנדטים, והחזיק הרבה שנים מבלי שאפילו נפל בהצבעה אחת.
תראה, זה מעניין מה שאתה אומר, כי אתה כרגע בונה על זה שיש לך עוד מספר חברי כנסת בתוך הקואליציה, גדעון סער והעשייה שלו, ואתה אומר, אתה יודע מה? סליחה?
עוד אחד אלמוג.
וכן, ואלמוג.
שהוא יישאר איתנו, ורול...
וכן.
שאני חושב שזאת הזדמנות באמת להגיד לך שמהיכרות איתו בכנסת הזאת, הרי אני לא חבר כנסת ותיק, אני רק בכנסת ה-25, ויצא לי לשבת איתו בוועדת חוץ וביטחון, והבחור הפתיע אותי שלעולם לא ידעת מה
הוא יגיד. הוא היה סגן שר החוץ, לא?
הוא היה סגן שר החוץ של לפיד, ובחוץ וביטחון הבחור כל הזמן דיבר באופן ענייני, הציג דעות שהם לא תמיד הלכו בקו של האופוזיציה, וזה מאוד הרשים אותי. אני רק לפני חודשיים אמרתי לו, רול, דע לך, אני הופתעתי מאוד שאתה לא הולך באיזה קו שצפוי, ויש לך דעה לעצמך,
משלך.
באמת, זה הפתיע אותי מאוד לטובה, ובהזדמנות הזאת, אני אצלך בתוכנית אומר, צריך לחכות כמה שבועות ולהזמין אותו להצטרף לקואליציה, כי הוא בן אדם ראוי.
טוב. מעבר לזה, יש לכם עכשיו את הבעיה הגדולה. אנחנו עוד נגיע למלחמה ולכל הדברים הללו. אני מזכיר, התוכנית מוקלטת ביום חמישי. למה אני חוזר ואומר את זה? כי בין יום חמישי ליום שישי, מחר בבוקר כשהיא תשודר, אלוהים שישמור עלינו, והלוואי והכל יתנהל כשורה, ויסיימו כבר את הסאגה הזאת של כל מיני דברים מדהימים שעדיין צריך לסגור. אבל אנחנו מקווים שזה ילך, והחטופים על פי המתווה ישוחררו 33 בתוך בערך 30 ומשהו ימים. אבל אנחנו לא יודעים ולא בטוחים, כי החמאס ברגע האחרון עלול לשנות את דעתו, ולמרות הצהרתו של נשיא ארצות הברית המיועד, טראמפ, וגם ביידן, ככל הנראה העסק ילך. אבל אני שוב מפנה תשומת לבך, לכך שאנחנו הולכים לשחרר למעלה מ-1,000 חלאות שטבחו ורצחו במשך שנים. אתה לא דואג?
ראשית, אני באמת מאוד דואג. אני מבין שאין עסקה טובה שנוכל להיות מבסוטים ממנה. אבל אנחנו לא מכירים את הפרטים. אנחנו לא מכירים את התמונה המלאה. אני לא רואה את תמונת המלחמה. אנחנו רואים פה באמת קטע מאוד מאוד מצומצם של הקרב הזה מול חמאס, שמעורבים בו חטופים, ומעורבים בו ויתורים שאנחנו צריכים לעשות על חלקת הארץ הזאת של הרצועה. אני מאמין שהתמונה הרבה הרבה יותר גדולה, והרבה הרבה יותר מורכבת, ומה שמרגיע אותי מעט, מנחם אותי מעט, שאני יודע שנתניהו רואה את התמונה המלאה, ויש לי איזשהו אמון מלא, שהאיש הזה יודע לאן הוא הולך, ואני לא בטוח שאפילו בקבינט יודעים את כל המהלכים, ואת כל התמונה שנתניהו רואה. וזה מה שנותן לי תחושה של לתת אמון בעסקה הזאת.
אתה די רגוע, נדמה לי, כך לפחות אני שומע שהממשלה הזאת תמשיך ותמלא את ימיה. אבל אתה שוכח שיש לך פה את חוק הגיוס, שבעניין הזה יש כאן בעיה גדולה מאוד, ואני חוזר ומזכיר לך גם את השרים שמאיימים שהעסק הזה לא נראה להם, שזה בן גביר וסמוטריץ', ואתה יודע שאם תיקח את שניהם, תוסיף אותם לאלה שלא מוכנים לקבל את חוק הגיוס או חוק ההשתמטות, או איך שתקרא לזה, יש לכם בעיה. ואני שמעתי כבר פרשנים שאומרים שבעוד, לא יודע, 4-5 חודשים, 4-7, לא יודע, אולי יהיו בחירות.
אני לא יודע אם אני אופטימי. אני חושב שבערכות שלי, מתוך מה שאני מכיר בכנסת, הבחירות לא יהיו בשנת 2025. החוק הגיוס הוא באמת הוא חוק גיוס. היה יכול להיות, הוא יתגבש לחוק גיוס. אני חושב שאם באמת נצליח לעשות את מה שהציגו לנו בוועדת חוץ וביטחון, אני מהרגע הראשון אמרתי שזה בשורה גדולה. זה תהליך היסטורי מרשים. דוד, אנחנו במדינה הזאת לא הצלחנו לגייס בכוח חרדי אחד ב-75 שנה. לא רבין, לא גולדה אחרי יום כיפור, לא אשכול במלחמת ששת הימים, ועברנו תקופות מאוד מאוד קשות. מלחמת לבנון, תמיד היינו צריכים כוח אדם. לא ביבי ולא שמיר, ואף אחד לא הצליח לגייס בכוח חרדי. זה כנראה גם בלתי אפשרי לעשות מלחמה נגד אמונה של אנשים. והדרך היחידה זה להתחיל עכשיו דרך חדשה שהיא תהיה בהסכמה.
בהידברות.
ובהידברות, ובהבנה, ומתוך כבוד לעניין הזה של לומדי התורה. ביני לבין כל הקבוצות האלה, אני כאיש ששירתי בחיל האוויר, וכמובן מיליתי שורת תפקידים, ברור לי הצורך. אין פה ביני לבין סמוטריץ' או אחרים איזה פער ערכי שאפשר להגיד שהוא קיים. הפער הוא לא בינינו, הפער הוא בינינו לבין התפיסה החרדית של האמונה שלהם ושל ערך לומדי התורה. אנחנו יכולים להתווכח.
אבל
תיאולוגי.
אתה יודע שיש המון כאלה שלא משרתים ולא לומדים, וגם החרדים, או ראשי החרדים, חברי הכנסת אומרים, אותם תגייסו. אבל לא מצליחים.
אנחנו מתכוונים,
אם לא תעשה סנקציות, איך תגייס אותם?
אני חושב שישלבו בסוף, יהיה סוג של סנקציות, אבל לא יהיה בחוק הסרה של סנקציות. זאת אומרת, תמיד יש לצבא את היכולת להטיל סנקציות. אנחנו לא מונעים. ואני חושב בשיקול דעת של הצבא, הוא ידע מתי להפעיל את זה ומתי לא להפעיל את זה. אבל אנחנו צריכים להתחיל את התהליך הזה של גיוס חרדים. כשהסתובבו בבני ברק 1,000 לובשי מדים, אני חושב שהטאבו הזה ייפרץ וישבר. ונתחיל באמת לראות אותם משתתפים יותר ויותר בצבא, כמו שאני רואה את הנשים שלהם, בביקור בחברות כרטיסי האשראי, היית צריך לראות מראה מרגש מאוד של נשים חרדיות מול מחשבים, קומה שלמה של מאות נשים כאלו, וראיתי את זה במספר בניינים של מספר חברות אשראי כדוגמה.
טוב, להצלחה. זה לא צהל.
לא, אני מנסה לדבר על איזה
שהם... דבר על יציאה לעבודה.
תהליכים חברתיים, שאתה יכול לראות עכשיו שאנשים מועסקות ברמת אחוזים של 86% יותר מה-OECD, העולם המערבי. זה תהליך אחד שהוא מאוד מאוד מבורך. אנשים האלה מביאות הביתה את הערכים החדשים שהם רואים אותם. הם מושפעות, הם לא חסומות, הם לא סגורות. והשינוי הזה יגיע גם לעניין הזה של הגיוס של החרדים לצבא. ואם אנחנו מדברים שתוך 5 שנים אנחנו נצליח לגייס 50% מהם, אני חוזר ואומר שזה מאוד מאוד מרשים. אני שמעתי את חבריי לאופוזיציה בוועדת חוץ וביטחון שטוענים שזה לא מספיק וזה מספר קטן, ואני לעומתם אמרתי שאני מאוד מאוד סקפטי שנצליח במה שהצבא מתווה לנו, שזה בערך 3,800.
הצבא אמר שאחרי 3-4 שנים הוא יכול לגייס את כולם.
אוקיי.
אבל אתם לא נותנים את האפשרות הזאת.
למה לא?
אתם מעריכים את זה, זה 10 שנים.
תראה, זה לא הערכה שהייתה במהלך החצי שנה האחרונה.
נכון, זה שונה, אבל עדיין,
ואתה יודע,
בחמש שנים אתה אומר 50%,
אבל... אני לא יודע מה המניע של השינוי הזה, אתה עובר עליו די בקלות, אבל בעיניי...
לא, אני לא עובר עליו בקלות, אני חושב שזה הרבה יותר טוב ממה שהיה.
כן, לא, אני אומר, לא, אני מדבר על ה... הצגת הנתונים על ידי צה"ל בוועדת חוץ וביטחון. הגיע הרמטכ"ל, הגיע סגן הרמטכ"ל, הגיע ראש אכ"א, הגיעו כל הקצינים הבכירים והציגו לנו מתווה שפתאום הוא השתנה. זה מאוד מאוד מטריד אותי. אתה יודע, זה מתחיל להצטבר ומעלה את החשש.
מה מטריד?
מטריד אותי ש... מה פתאום, פתאום המתווה השתנה של הצבא כלפי תהליך הגיוס?
מה אתה חושב שזה הלחץ הציבורי? הלחץ של האופוזיציה?
אני לא רוצה להטיל...
אתה אומר דברים, אתה יודע, שהם בעלי משמעות.
אני אומר לך...
אתה אומר שהצבא כביכול שינה את מספר המתגייסים לטעמו בגלל לחץ חיצוני של האופוזיציה והציבור. והתקשורת.
אני אומר לך שלא ברור לי לגמרי מה הסיבות, יכול להיות שזה עוד סיבות נוספות, אבל אני מדבר על האירוע. אני אומר, יש פה אירוע שבעיניי הוא די מפתיע ודי חמור.
אתה אומר, לפני זה לא הציגו את זה?
לא הציגו משהו אחר.
ופתאום עכשיו אתם מציגים משהו אחר.
כן, הם דיברו על 5 שנים שנגיע לגיוס של 50% מהחרדים.
ועכשיו הם אומרים משהו אחר.
פתאום משהו אחר. זה... פתאום, זה לא עברה חצי שנה, עברה שנה, עברו מספר
טוב,
חודשים.
בינתיים מלחמה, ואתה יודע שחלק מהכוחות...
וחלק גדול מהמילואימניקים חוזרים הביתה, נכון. ועכשיו אם העסקה הזאת תבוצע, יחזרו עוד הביתה, ואני לא מטיל ספק בכלל באומס שמופל עליהם. אני מנסה להגיד, אני מנסה למצוא דרך אמיתית, פרקטית, לא להדליק אש בכל מקום. בכוח זה לא ילך. אתם רוצים להפיל את הממשלה, תמצאו סיבות אחרות.
טוב, בוא נמשיך. שר ביטחון, ישראל כץ, הודיע שהוא לא יאפשר מינוי של קצינים מדרגה מסוימת, מאלוף משנה ומעלה. ואני אתמול בגלי צהל שומע את דורון קדוש שאומר כך, כמן, קצין המודיעין, של אוגדת עזה ב-7 לאוקטובר, סגן אלוף א', אחד האחראים הבולטים למחדל המודיעיני ב-7 לאוקטובר, מונה בימים האחרונים למפקד בתפקיד חדש ביחידת המודיעין, שאני לא אזכיר את שמה, באמן. ואני רוצה לזכור, להזכיר, לזכור את השבעה לאוקטובר. אולי אנשים קצת, הזיכרון, אתה יודע, פג מעט, אבל הוא אמר את המילים הבאות. הנגדת מ-8200, ענה לה, אמר לה כך, התרחיש המתואר הוא דמיוני לחלוטין. צריך לראות איפה אנחנו מסננים, ומה נועד לצורך הווסך ותצוגת התכלית ומה המציאות. והוא היה הקמן האוגדתי שהתעלם מהזהות התצפיתניות. אז אני שואל אותך, אדוני חבר כנסת, חבר ועדת חוץ וביטחון, כיצד? למה?
אני חושב ששר הביטחון צדק בזה שהוא ביקש לסיים את התחקירים מצד אחד, ושיש להם גם השפעה לקידום של קצינים, והוא רוצה לדעת, לפני שמקדמים מישהו, מה היה חלקו?
לא, אני לא שואל למה, אני שואל מה אתה אומר על הנושא הזה של קידום קצין, אמנם הוא סגן אלוף, אבל זה עדיין קצין בכיר מאוד, שבעצם הייתה לו לכאורה הבנה לקויה, והוא לא הבין מה עומד בפניו לפני השבעה לאוקטובר.
תראה, לגבי
אני מאוד זהיר כן, בדברים שלי, כן. אבל היות ודורון אמר את זה כבר בגלי צהל, אני חוזר על מה שהוא אמר, הוא הביע תמיה בעצם, מה פתאום הקצין הזה מקודם?
נכון, גם לי זה נראה מאוד מאוד תמוע, האמת שאני שומע את זה פעם ראשונה אצלך.
בשביל זה אתה פה, לא?
נכון, אבל זה גם נכון לראות אם יש מקרים נוספים, ואז אני הולך להחלטה יותר גדולה של שר הביטחון, שהוא מבקש לראות את התחקירים. אחד הסיבות זה באמת לראות, לפני שמקדמים קצינים, מה היה חלקם. ואני חושב זה דוגמה מצוינת מה שאתה מביא מגלי צהל שמדברים על סגן אלוף. הוא לא היה עוד איזה קצין מודיעין, הוא היה קצין המודיעין. הבחור שגם הציג ביטול מוחלט של אותם חששות שהציע נגדת. זאת אומרת, על פניו נראה שהיה פה, הייתה פה רשלנות ובאמת חוסר שיקול דעת. וחוסר הקשבה גם לתצפיתניות וגם לנגדת שבאמת הזעקה פעם אחרי פעם. כן. תראו, קורה פה משהו.
תראה, מבקר המדינה אמר בתקשורת שהוא מתקשה לסיים את התחקיר כי צהל לא מעביר לו עדיין את החומרים הנחוצים, והיות ושר ביטחון נתן או העביר הוראה מפורשת לרמטכ"ל לסיים עד סוף החודש ולהעביר את כל החומר שהתחקירים שצהל עושה, כנראה שזה לא עבר. ושר הביטחון לוחץ, ואני שומע את בקר המדינה שאומר, כן, אני לא יכול לסיים, אם אתם לא מעבירים לי את שאר החומרים. מה קורה פה?
אני שמעתי את מבקר המדינה, זה באמת דבר שלא מקובל.
אנגלמן.
כן, אני אומר לך שהנורמות האלה...
השר הביטחון אבל צודק, מה זה...
בוודאי, בוודאי, ואני אומר לך שאני לא רגיל לנורמות האלה שהצבא סוגר את הדלתות. צהל היה הרבה שנים...
למה לצבא יש עניין לא לקדם את התחקיר לכאורה ששר הביטחון הטיל והסיפור נמשך ונמרח?
אתה יודע שבצבא הארגון הזה הוא מאוד מאוד היררכי, והוא בידיים של אחד, וזה הרמטכ"ל רב אלוף
הרצל. מה, אתה רוצה להגיד לי שהרמטכ"ל מציג...
הדבר הזה לא יכול להיות מעכב. בלי ההנחיות שלו איך לטפל בעניין הזה. יש בקשה של מבקר המדינה לבוא ולקבל חומר כזה, כזה וכזה. והדבר הזה מחייב פגישה אצל בלשכה של הרמטכ"ל, והרמטכ"ל מנחה איך לעשות את זה, מה להעביר, מה לא להעביר, מה השיקולים, באמת צריך לשאול אותו.
מה השיקולים של הרמטכ"ל לעכב לכאורה כפי שאתה אומר?
אז אני לא יכול לדבר בשמו, אני רק יכול להגיד לך שלדעתי זה שגוי בלשון הכי מכבדת שאני יכול לדבר כלפי רמטכ"ל.
טוב, הלאה. אני רוצה להבין ממך, האם טראמפ איים על נתניהו לקדם את שחרור המחבלים בצורה אולי קשה מדי, אמר לו, אם לא תעשה ככה, יהיה ככה, כי לפחות זה מה שאומרים חברי כנסת, שאומרים בטח, קודם לא רצית לקדם את זה, ועכשיו בגלל טראמפ כן קידמת את זה. את נושא שחרור החטופים. אתה יכול לענות לי על זה?
כן, תראה, אני יכול רק להגיד לך ממה שאני מתרשם וממה שאני מעריך, ואני לא יודע את הדברים בוודאות מלאה, אני יכול להיות בטוח שהשיח הוא אחר לגמרי. וזה בתחילת השיחה, דיברנו על זה שאנחנו לא רואים את התמונה המלאה. אם במסע ומתן, בתקופה של ביידן ובלינקן, עמדו מול צוות המסע ומתן של ישראל, עמדו קטר, עמדה מצרים, ואני יכול להגיד לך שעמדה גם ארצות הברית בלחץ עלינו. אני חושב שהיום השיח הוא אחר לגמרי, וזה חסר לי, זה אלמנט מאוד מאוד חשוב שיכול להסביר את העסקה הזאת, שכנראה נסגרו דברים נוספים מול הנשיא טראמפ שעומד להיכנס בימים הקרובים.
אתה שמעת אתמול את הנאום של טראמפ?
לא שמעתי.
שהוא ניחס לעצמו בעצם את הלחץ שבעקבות הלחץ הזה התקדמו. שאלו את ביידן אתמול כשהוא דיבר, אז הוא התעלם מהשאלה, אבל כשהוא ירד מהפודיום ושאלה אותו מישהי, אחד העיתונאיות שאלה אותו, טראמפ מנחס לעצמו את הלחץ ואת ההגעה והבנה על המתווה הזה, אז הוא ממד, עושה צחוק, זה בדיחה?
זה לא כל כך בדיחה.
לא, אני מספר לך מה, כן. ביידן ענה לעיתונאית.
כן, כן.
אני לא צעד בעניין.
כן, אני יכול להבין אותו. הוא באמת מרגיש, ואולי בצדק, שהוא עשה את כל העבודה. אבל ברור לגמרי
וטראמפ לוקח את הקרדיט?
ברור, אני חושב שברור לגמרי שללא שיחה של נתניהו עם טראמפ, אני לא בטוח שהעסקה הזאת
הייתה לא בטוח,
נסגרת. כי לא... אני חושב שיש... כל כך הרבה נושאים קריטיים שהיו צריכים לסכם ביניהם, כמו למשל שהנושא של החימושים יגיע ומהר, שאולי הסיוע יגדל, יש לנו את איראן ברקע, יש את החות'ים ברקע, אז אני חושב שזה היה מכלול של דברים שכנראה אני יכול רק להעריך מתוך היכרות עם ראש הממשלה, שהוא דן איתו, ועשה את הטרד-אוף שצריך בשביל להגיע לעסקה הזאת. נתניהו לא נותן שום קלף בחינם. ואני מאמין שהלחץ שטראמפ מדבר עליו, הוא התכוון גם שבטח זה לחץ על הפלסטינאים. אבל אין ספק שהם מקבלים את הנבוט בגדול, ובטח נתניהו מקבל גזרים. להגיד לך בוודאות שזה מה שהיה...
טוב, זה אני יכול להגיד לך בוודאות שזה מה שהיה, וטראמפ קידם את זה ללא ספק, למרות שאולי לביידן לא כך נוח, אבל ללא ספק טראמפ כן קידם את זה, בעזרת הבטחות קראת אליהם גזרים, שסוכמו עם ראש הממשלה בהמשך.
אסטרטגים, לא גזרים של...
גזרים אסטרטגיים,
כן.
של חימושים, וניסיון להגיע לאיזשהם הסכמים אולי עם סעודיה, וזה כן היה. אבל 33... גברים, נשים וילדים שישוחררו עד סוף החודש, זה לא כולם. האם בכך שהסכמנו לעשות עסקה חלקית, לא גזרנו את דינם של חלק מהאנשים שעדיין נשארו שם?
תראה, לי יש עוד שאלה נוספת שאתמול הייתה לי שיחה בפרסה עם השר אופיר, שאמרתי לו, אני יופתע מאוד אם לא תצביע בעד העסקה, כי אתה שנה שלמה משדר, מדבר, מדברר, רוח אחרת של אחדות, של ערבות הדדית, שנעשה את המקסימום, שנשיג את המקסימום. ואז הוא שאל אותי, ומה עם השבעים האחרים? ואני אמרתי לו, תגיד לי כמה מה-33 הם חיים, ואני אגיד לך מה עם השבעים. גם פה אני לא יודע את המספר של החיים מתוך ה-33, אבל אני יכול להגיד לך שלפני מספר חודשים, כשהעסקה התחילה להירקם ונתניהו הגיע לתדרוך בעניין, אני שאלתי, ביקשתי, דרשתי בוועדת חוץ וביטחון, ואמרתי לו, אדוני ראש הממשלה, אני מבקש שכל אנשים, שכל אנשים יהיו בעסקה בשלב הראשון. התצפיתניות, הנשים, הילדות, כולם יהיו.
תגיד, הם לא... ביקשו בשחרור את ברגותי? שיש לו כמה מעשרי עולם?
אני לא מודע לזה, אבל רציתי להגיד לך ש... שבבקשה הזאת השלמתי ואמרתי לנתניהו שאם אנשים והתצפיתניות לא יהיו בשלב הראשון, אני חושב שלא צריך לעשות את העסקה.
אם
וצריך
כך...
לדעת שבגוף העסקה היא בנויה כבר עכשיו בשני שלבים. אני כן מאמין שזה אינטרס של כולם ללכת לשלב השני. אני גם חושש של הפלסטינאים, לחמאס, בעזה, לא יהיה אינטרס גדול לשחרר את כולם. שמה, הרי זה דבר שמלווה אותנו כבר בכל המסע ומתן הזה בשנה האחרונה. שאנחנו חוששים שהם תמיד ישמרו לעצמם כמה כאלה שיוכלו להתמקח איתנו על מה שיהיה בעתיד. זה מטריד.
ויוד וכל אדם הוא עולם ומלואו. אני יכול להרשות לעצמי גם לצרף לחבריי העיתונאים שבהחלט בעד העסקה הזאת, כמה שהיא לא טובה, כמה שהיא בעייתית, אבל 33 גברים, נשים, ילדים, שנמצאים בגיהינום, שיגיעו לארץ, גם אם ניקח על עצמנו סיכונים, זה הדבר החשוב ביותר. ובמנובלים האלה נטפל אחר כך. תגיד, בן גביר הופיע אתמול שלשום ואמר, בגללי, אנחנו הצלחנו מהעסקה הזאת להפיק את המירב, עדיין זה לא טוב ולכן אני מתנגד, אבל בלעדיי לא היינו מגיעים לעסקה כזאת. יש בזה משהו? זה...
אני אומר לך שבן גביר מנחס לעצמו הישגים שהם לא קשורים בו, הוא לא מעצב את המצומצם שמנהל את הדברים האלה. לפחות אני יודע מהעסקה הקודמת, וכשיפתחו הפרוטוקולים, אז עם ישראל ידע איך התנהל ראש הממשלה, ואיך הוא בניגוד לכל האחרים, עוד לפני שבן גביר הגיע לקבינט המצומצם הזה, הכפיל את כמות המשוחררים בעסקה הראשונה. אני מציע לבן גביר, פעם נוספת, באמת, שיביא הישגים בתחום המשרד שהוא אחראי עליו.
הוא לא מביא.
אם אני רואה שבחברה הערבית עד עכשיו...
סי של נרצחים.
סי של נרצחים. אם אני רואה בתאונות הדרכים שיש לו שותפות אמנם קטנה, סי של הרוגים. בכל מקום שאתה מסתכל על תחום האחריות שלו, אני לא רואה הישגים גדולים. קיבל תקציב גדול, והתוצאות הן באמת מצומצמות. אז אני מציע שיטפל בביטחון פנים, וכשהוא יצליח בביטחון פנים, שידבר איתנו על הביטחון החוץ שלנו.
חבר הכנסת שלום דנינו, ליכוד. תודה. שבת שלום.
שבת שלום, תודה לכם.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.